לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. מה אנחנו עושים פה בתוכנית חושבים טוב? אני יהודית קץ, ופעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני פוגשת דמות מהתחום של המחקר, השטח, ואנשים שחושבים הרבה על איך לחיות טוב יותר, ואיך אנחנו יכולים לשפר את החיים שלנו. אז היום נמצא איתי כאן אירי ריקין. שלום אירי.
אהלן.
מה שלומך?
נפלא.
אתם יודעים שלפני שהתחלנו להקליט, שאלתי את אירי איך הוא רוצה שאני אציג אותו. והוא אמר לי, אירי ריקין, ושתק. לא היה המשך למשפט הזה. ואז הוא סיפר איך הוא אומר לילדים שלו להציג אותו. איך אמרת לילדים שלך?
לא, מכיוון שאני עדיין לא יודע מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, ואין לי עבודה, אין לי מקצוע, שזה קצת לא אחראי אולי, אבל מה לעשות? אז אמרתי, מה שאני עושה אבל כל החיים, זה בעצם באמת, גם ביצירה דוקומנטרית, גם באקדמיה בפילוסופיה, גם כמבקר ספרות, המון דברים, שמנסים להבין את הדבר הזה שנקרא חיה אנושית, את הדבר הזה שנקרא בן אדם. אז אמרתי לילדים שאי אפשר לפרט את כל זה, אז תכתבו שאבא מנסה להבין, המקצוע שלו זה מנסה להבין, ודווקא מרוויחים מזה לא רע, כי אף אחד עדיין לא הצליח.
זה חדשני.
כן, בדיוק. אז הם כתבו, אבא מנסה להבין, ובזה זה נגמר.
אז אנחנו היום בשיחה כנה במיוחד על נושא מעניין של שקרים.
נראה אם נצליח להיות כן,
אם זה בדיוק העניין. נראה אם נצליח. אני רוצה להגיד שיש לי מטרה להיות כנה בשיחה הזאת, ובכלל בחיים נדבר על זה גם במהלך השיחה שלנו, אבל אני מחזיקה את עצמי לסטנדרט גבוה במיוחד בשיחה הזאת. יש לי גם את הפריבילגיה לערוך החוצה אחר כך את מה שאני ארצה, אבל זו האמת.
אני אומר לך שכבר אפריורית, לפני שאני יודע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, שאנחנו יכולים לשקר אחד לשני, אני אומר לך כבר ששיקרנו אחד לשני, אנחנו נפגשנו לפני חצי שעה, אחרי כמה שיחות טלפון, אני מניח שבשיחות האלה וגם בפגישה שלנו היו כמה שקרים כבר, אני לא יודע אם שקרים בוטים, אבל הסתרנו, אנחנו כבר מסתירים אחד מהשני כל מיני דברים, כי אין לנו ברירה אחרת, ואני מניח שגם בשיחה שלנו, שבאמת אין לנו לכאורה שום סיבה לשקר, אבל זה יהיה, לא נוכל להימנע מזה.
אז אתה זוכר משהו שכבר שיקרת לי לגביו מאז שנכנסת לכאן?
לא כרגע, אני אגיד לך, רוב השקרים האלה הם כל כך לא מודעים, שאנחנו אפילו לא עושים חשבון, כי כשאנחנו אנשים רגילים מדברים על שקרים, אז מה הם חושבים? אמא שלי שאלה אותי אם אני בחיפה, ואמרתי לה שאני בתל אביב. זה שקר. אבל שקרים, יש לנו מנעד מאוד רחב של שקרים, ובגלל זה אנחנו עושים לעצמנו הנחות הרבה פעמים, אנחנו לא מודעים לזה, ושקרים זה גם דברים שאנחנו מסתירים קודם כל. זה שאת מרגישה עכשיו משהו בנוכחותי, ואת לא משתפת אותי שהוא קשור אליי, את מסתירה את זה ממני כדי לא ליצור נניח איזושהי נעימות. את יודעת מה השקר הכי שכיח אגב?
מה?
הכל בסדר.
הכל בסדר.
הכל בסדר. את שאלת אותי שהגעתי הנה מה שלומי, ואמרתי נפלא, באמת טוב, אבל נניח שהייתי רב עכשיו עם מישהו נורא יקר לי בבוקר, לא הייתי מתחיל לסטף אותך בזה, אנחנו לא מכירים, אז הייתי אומר לך הכל בסדר.
כן.
ויכול להיות שגם...
אבל היית גם יכול להגיד, בסדר, האמת שלא היום הכי טוב בחיי, לא היית חייב לספר על כל הריב, אבל היית יכול...
אבל רוב האנשים לא יעשו את זה, לא בגלל שהם רוצים להסתיר או לשקר, כי זה לא רלוונטי. אני לא אתחיל עכשיו, אם אני אגיד לך עכשיו שהיה לי בוקר חרה, ואנחנו עוד פעם לא מכירים אחד את השני, אז אני כופה עלייך לשאול אותי מה היה, ואז אני צריך לענות לך, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לדיון הזה, כי זה לא עניינך, ואני לא רוצה לשתף אותך, אז אני אגיד לך שהכל בסדר. עכשיו, רוב האנשים עושים את זה באופן אוטומטי, רוב האנשים, הסטטיסטיקה העצובה מלמדת שרוב האנשים, החיים שלהם לא משהו, רוב הזמן. ובכל זאת, כששואלים אותם, רוב הזמן, מה שלומכם, הם אומרים הכל בסדר. כי הם לא ישתפו את המוכר במקולת בבוקר, שהם רבו עם בת הזוג שלהם כל הלילה לפני זה, כשהם קונים לחם, כי למה שהם יספרו לו את זה? אז הם יגידו לו הכל בסדר. אנחנו משקרים גם באופן אוטומטי, תראי, אני תמיד אומר, עוד לא נולד, מותר להגיד שאת הולכת ללדת?
מותר.
אוקיי.
זה יהיה שקר לומר שלא.
אז זהו. החוויה שהולכת להיות לך בחדר היולדות היא כזאת. אני לא יודע איך העולל או עוללה שהולכים להיוולד לך, הולכים להיראות. עולל. אבל גם אם הם יהיו דומים לאוגר שהיה לי שהייתי קטן, כל מי שיבוא לבקר אותך יגיד לך שהתינוק שלך הכי יפה בעולם.
ברור, כמו שאומרים, ברור.
בדיוק. עוד לא נולד התינוק, עוד לא נולד, שאמרו עליו, שמישהו אמר עליו שהוא מכוער. עכשיו, אנחנו יודעים שיש הרבה תינוקות שמגיחים לאוויר העולם, ובאמת לא דומים לשום דבר שאפשר להגיד עליו שהוא יפה.
לאיתי.
לאיתי, בדיוק, אבל בכל זאת, כל מי שיגיע, עוד לא נולדה יולדת, שאמרו לה שהעולל שלה לא יפה. עכשיו, זה בסדר, זה כך. כשאנחנו מקבלים מתנה, אנחנו מכינים כבר את שרירי הפנים לחיוך עוד לפני שאנחנו פותחים אותה, וגם אם יש שם סוודר שלא היינו לובשים אותו, אם היינו נשארים לבד בעולם, קופאים מקור, אנחנו לא נגיד לדודה שהביאה אותו, או לבת זוג, או לחבר, שזה צבעים דוחים, יש מעט מאוד אנשים שיעשו את זה, אלא אנשים שבדרך כלל אגב, לא נתייחס אליהם כאל אנשים ישרים, שאומרים את האמת, אלא כאל סוג של סוציופטים.
אז אנחנו עוד מעט נדבר על האם באמת אי אפשר לעשות את זה, והאם זה סוציופטים, ואיך עושים את זה אם כן רוצים להגיד את האמת, אבל לפני זה אני רוצה ללכת עוד צעד אחד אחורה, ושנסכים על מה זה בכלל שקר. אני מבינה שקר בתור זה ש... אני במכוון גורמת לך להאמין במשהו שאני יודעת שהוא לא האמת, והאמונה הזו יכולה להשפיע על מה שאתה חושב, יכולה להשפיע על איך שאתה מתנהג.
הגדרה מצוינת. או שאת אומרת לי משהו, את מסתירה ממני את העובדות, כמו שנקרא, את העובדות לאשורן, או שאת מסתירה דברים שאת מרגישה, או שאת אומרת דברים שלא קרו, את מייצרת איזושהי מציאות חלופית למציאות זה, כדי לייצר איזשהו... קשר בינינו.
כן, כלומר אני לוקחת לעצמי את המושכות ומחליטה מה כדאי שאתה תדע ומה כדאי שאתה לא תדע, ובעצם עושה מניפולציה על המציאות שלך.
בדיוק.
ומהנדסת לך את המידע ככה בראש, ואתה מתנהג לפי הדבר הזה.
לגמרי, הגדרה מצוינת.
ויופי. תודה. דרך אגב, הרבה מהדברים שאני אגיד, אני מאוד מושפעת מחוקר מוח בשם סם הריס. אתה מכיר אותו?
לא.
אתה חייב לקרוא את הספר שלו, במיוחד אחרי השיחה שתהיה לנו. יש לו ספר שנקרא Lying, ספר ממש קצר האמת, שהוא פשוט עושה את הקייס, ובכלל כל המאזינים, תקראו את הספר, הוא עושה את הקייס ללמה לא כדאי לשקר. והוא הולך אפילו די קיצוני, והוא אומר, אין כמעט שום מצב שבו כדאי לנו לשקר, וכשאני קראתי את זה, הרגשתי שהוא מדבר את המוח שלי לתוך ספר בצורה הרבה יותר חכמה.
זה נכון, לא כדאי לשקר, כי בן אדם שאומר את האמת, לא צריך אף פעם לחשוב מה הוא אמר. מה קורה כשאנחנו משקרים? אנחנו אף פעם מאבדים לפעמים שליטה, צריכים להיזכר מה אמרתי לו וזה, כדי שזה ימשיך לתת.
צריך פנקסנות.
נכון, פנקסנות. וזה נכון, ואני בגלל זה לילדים אומר שבאמת אני הרבה פעמים ברמה, עד כמה שזה מודע עוד פעם, ותכף נדבר על השקרים שאי אפשר להימנע מהם, אבל השקרים שאנחנו בוחרים באמת להסתיר משהו באופן זה, לא כדאי לעשות את זה לא בקטע המוסרי, לא בקטע של בן אדם לחברו, מבחינה כלכלית זה לא שווה. כי זה האנרגיה שהרבה פעמים אתה צריך להשקיע בכדי לנקות את השקר, להוציא, וגם ככל שהשקר מורכב יותר, אז אחרי זה קשה יותר לצאת, זה לא שווה את זה פשוט. ואין גם מספיק דברים שבעולם ששווה לשקר בשבילם. זה מה שאני אומר, כאילו, אוקיי, אז תדעו שאני חרה, או תדעו שהפסדתי, או תדעו שאני חלש, או תדעו שאני טיפש. לא אכפת לי, כאילו, לא אכפת לי מה אתם חושבים. אני לא צריך, אתם לא חשובים מספיק בשביל שאני אשקר לכם.
בשביל שאני אעשה את המחיר של השקר בעצם.
בדיוק, בדיוק. כשאני אתחיל להסתבך, תקפצו לי, ככה אני. וזה נכון, ואני מניח שסם הריס שאת מדברת, הוא מדבר על העניין הזה, שבאמת לא שווה לשקר, לא כדאי ברוב המצבים. אבל אני מדבר על שקרים אחרים שאנחנו, הם built in למערכות היחסים שלנו, שאי אפשר בעצם בלעדיהם, שהם חלק ממערכות ההפעלה החברתיות, הרגשיות שלנו, שזה משהו שגם גדול הצדיקים וגדול הסם הריסים לא יצליח, הוא לא יכול שלא לעשות את זה, כי אם אתה באמת תהיה דובר אמת 100% בחייך, אתה תוך שתי דקות תהיה לבד בעולם, או בבית משוגעים. תדמייני לעצמך, אני תמיד מדמיין, שכל האנשים בעולם יאמרו דקה אחת, זה לא יימשך יותר, את כל מה שהם חושבים באמת, ומרגישים באמת כלפי ההורים שלהם, הילדים שלהם, ובני הזוג שלהם. זה תוך דקה ייגמר בבכי, ואחרי זה זה. כי גם הבן אדם שאת הכי אוהבת בעולם, תמיד יש משהו שהוא יכול להיות קצת יותר טוב. נניח הוא יכול לאכול מסטיק עם פה סגור, כי זה מפריע לה.
זה הבן זוג שלי שומע הרבה ממני.
אז זהו, אז את זה הוא שומע ממך. אבל יש דברים, למשל, שאת אוהבת אותו, ושאת מתפשרת עליהם, וזה לגיטימי, כי אף אחד לא מושלם.
ולמה שאני לא רוצה להגיד לו את זה?
לא, אני אגיד לך למה לא תגידי לו את זה, כי את יודעת שהוא לא יכול לשנות את זה. ואז... את תעשי חשבון פשוט, אפילו לא מודע, זה כמו שאני על כיסא גלגלים, ואם תהיי בת זוג שלי, את לא תבואי ותגידי לי כל הזמן, נורא מפריע לי כיסא הגלגלים שלך, כי מה אני אעשה? בחרת אותי, קיבלת אותי כמו שאני, ואת לא תגידי לי כל הזמן, יאו, איך הייתי מתה שתלך עכשיו, אני לא אצטרך לעזור לך פה. כי בשביל מה? אבל זה מה שיעבור לך בראש כל פעם שנגיע למדרגה. ואת לא תגידי לי את זה, כי אין סיבה להגיד את זה, אין מה לעשות עם המידע הזה, ואת תשאירי אותו בראש. כמו, ובגלל זה, זה כבר סוג של הסתרה. עכשיו, אם תהיי כנה עם עצמך, ואת עדיין צעירה, ולמרות זאת, יש לך, ואני אומר לך את זה באחריות, אפילו שתגידי לי שלא, כי את לא מודעת לזה, המון סודות, לא יודע אם המון, שאת מסתירה גם מהבן אדם שהכי קרוב אלייך בעולם. אין בן אדם שאין לו דברים, יכול להיות שאת מאוהבת בצלחת, יכול להיות שאני לא יודע מה. אין בן אדם שאין לו דברים שהוא ייקח איתו רק לקבר, והוא אומר לעצמו, אין, עוד לא נולד האדם ולא יוולד האדם, שידע שככה אני מרגיש, וזה יכול להיות פנטזיות, זה יכול להיות רצון להרוג מישהו, או תשוקה להיות מלך, אני לא יודע מה. ובגלל זה, אם אנחנו נחשוף את כל זה, אם הכל יהיה באמת בחוץ, בני אדם בנויים בצורה, החברה האנושית תיקרוס. אני חושב ששקרים הם המלט שמחזיק את החברה האנושית ביחד. אם אנחנו באמת נתחיל להגיד אחד לשני, וכמו שאני אומר, אם בני זוג יגידו באמת, אם אנחנו נגיד לקולגות שלנו, מה אנחנו חושבים על הילדים המעצבנים שלהם, על הבגדים שלהם, על הריח שלהם, לכל בן אדם נגיד לו, וזה, ואם את רוצה, וזה למאזינים, אני גם מציע לראות איך ייראה עולם, שאומרים בו רק אמת, יש המצאת השקר.
כן, כן, ראיתי
אותו. ושם את רואה בדיוק איך מתנהל עולם כזה. זה עולם שהוא לכאורה אוטופי, אבל הוא בלתי אפשרי, זה ברור לנו שהוא בלתי אפשרי.
אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת.
לך לזה.
אתה יודע מה, יכול להיות שיש דברים לא מודעים, שנגיד אני אולי לא חושפת אותם, אבל אליהם אני כרגע לא יכולה להתייחס, נכון? מה שלא מודע, לא מודע, אני לא יכולה לעבוד עם זה כרגע. אבל אני לפחות מנסה להחזיק את עצמי לסטנדרט גבוה, שבו הדברים שאני כן חושבת עליהם ומודעת עליהם, אני משתפת עם האנשים הקרובים. ואני רוצה לעשות הבחנה בין לשתף את האמת, לבין איך אומרים את הדברים. כי אני יכולה להגיד דברים שבתוכן שלהם יכולים להישמע מאוד לא נעימים, כמו למשל, הצורה שבה אתה אוכל מגעילה אותי, או זה שאתה יושב בכיסא גלגלים זה מגביל אותי, אבל אני עדיין יכולה להיות נחמדה לגבי זה, ובסופו של דבר לייצר תקשורת יותר עמוקה ויותר טובה בינינו, מאשר אם אני אתתה את זה מתחת לשטיח ואסתיר את זה.
אבל עדיין יש גבול, נכון, הכל נכון, אבל אני אומר, יש דברים עדיין, כל מה שאת אומרת, את אומרת, אני עדיין מנסה לומר את האמת, אני מנסה שהתקשורת בינינו תהיה כמה שיותר פתוחה, בטח אם אני חיה עם מישהו, בטח אם הוא ילד שלי, או אמא שלי, או בן זוג שלי, אבל עדיין אני אומר, כל זה נכון עד לאיזה גבול מסוים. יש גבול שמעליו, זהו, זה יש, את תשמרי את זה, תשמרי את זה לעצמך, כי את יודעת, אפילו, זה לא שאת אומרת, עכשיו אני משקרת, זה מערכות לא מודעות אפילו, שאת יודעת שאת זה לא אומרים. שאת זה את לא יכולה להגיד, וזה אפילו לא עולה לרמת מודעות, רק רגע, אני אספר לו שאני מרגישה ככה או לא. זה ברור לך מאליו שאת לא תגידי את זה.
כן, אבל יש דברים שאני לא אומרת שהם לא שקר. אני לא אומרת לך, נגיד, מה אכלתי היום, אבל זה לא שקר, כי זה לא רלוונטי לך גם.
כן, אבל כמו שהדוגמאות שנתתי מקודם, אני אתן לך דוגמה. נניח שאני פוגש עכשיו מישהי שלמדה איתי בתיכון. ונניח שהדבר הראשון שהיא אומרת לי, יאו, איך אתה נראה מצוין, לא השתנית. שזה פחות או יותר המשפט הקבוע. אתה נראה מצוין, זה וזה. עכשיו, ברגע שהיא אומרת לי משפט כזה, היא חורצת את דינה בעצם, אני משתמש במושגים קצת קטגוריים, אבל כדי למה, אבל זה כך. לא לדעת לעולם מה אני באמת חושב על איך שהיא נראית, למה? כי התשובה האפשרית היחידה שאני יכול להגיד לה, על משפט כזה, אני לא יכול להגיד לה, נניח שהיא נראית על הפנים. אני לא אגיד לה, יאו, דווקא את, לא הייתי מזהה אותך, את נראית על הפנים. אחרי שהיא אמרה לי שאני נראיתי, נראה צעיר. כי רק סוציופט עוד פעם יענה תשובה כזאת. אז התשובה היחידה שאני יכול להגיד לה, את נראית מצוין גם כן.
עכשיו, למה? אתה יכול לא להתייחס לנקודה הזאת.
כן, אז אוקיי, גם אם אני לא אתייחס, עדיין אני אומר, עכשיו יכול להיות שאני באמת חושב שהיא נראית אפילו יותר צעירה ממה שהייתה שלמדה איתנו בתיכון. גם אם אני אומר לה את זה, היא לא יכולה להתייחס לזה כפייס וליו, כי היא יודעת שבמסגרת ה-small talk, במסגרת החוקי תקשורת, זה היה ברור שאו שאני אגיד שהיא נראית טוב, או שאני אשתוק. והיא יודעת, עכשיו, מכיוון שהיא לא יכולה לדעת, ויכול להיות שאני באמת חושב שהיא נראית טוב, אבל היא אף פעם לא תדע אם זה כך. אני אתן לך דוגמה שהייתה לי. הלכתי, ביקשו ממני להתנדב באיזה בית ספר, להרצות לפני תלמידים על משהו. ועשיתי את זה. בסוף ההרצאה קיבלתי תעודה. תעודה נורא נחמדה, שנותנים כמובן לכל מי שבא להתנדב שם, שמודים לי עם פרחים וזה, שהסכמתי לבוא. ותראי מה היה כתוב בתעודה, בזכותך זכו התלמידים לחוויה מעשירה ומעניינת. השפעת עליהם מאוד, והבאת עבורה מקור השראה ומודל חיובי לתרומה לחברה.
והתעודה הזו הייתה מוכנה ומודפסת מראש.
התמונה הזאת הייתה על ידי, אפילו לא הסתיר אותה, היה שם פסנתר, והתמונה הזאת הייתה על ידי לפני שפתחתי את הפה.
כן.
עכשיו, ממה נפשך אני אומר לעצמי? הרי כולנו יודעים שהסבירות שתלמידי תיכון ישמעו משהו או מישהו, ובאמת יחוו את המקור השראה וזה, אנחנו כולנו היינו בתיכון, יודעים שסביר להניח שחלק גדול מהם, ברוב ההרצאות של המרצים שקיבלו את התעודה הזאת, הם ישנו בכלל. ואני שואל את עצמי, זה מין שקר מוסכם כזה, אותי זה מעצבן, למה? כי יכול להיות שבאמת התלמידים איתי ירגישו נפלא, ועם מרצים אחרים לא, אבל כל המרצים, לא משנה מה הם עשו, מקבלים את אותה תעודה עם אותם סופרלטיבים שקריים שהוכנו מראש. עכשיו, תגידי, מה אתה נודניק? מה זה משנה? יגידו לי, זה כללי, מה אתה עושה מזה עניין? רצו לעשות לך, להגיד לך תודה. אותי, אחת הסיבות שלא קשה לי בעולם, אבל שאני משלים עם זה, אבל זה צורם לי, זה שאני הייתי רוצה לדעת באמת איזו חוויה הייתה. עכשיו, אי אפשר בעולם להתחיל, עכשיו הם לא עשו סקר וזה. אז אני מעדיף, או שתשתקו, אל תגידו לי כלום, תגידו תודה שבאת, אנחנו מקווים שהתלמידים נהנו, או שתשאלו את התלמידים, האם הם אהבו את אירי, והאם הם אהבו את שמואל, והם אהבו את יהודית, והם אהבו את נועה. ואז יגידו לי באמת. אבל כל החברה שלנו, כל התקשורת שלנו, מבוססת על השקרים האלה, וזה נראה לנו מובן מאליו.
במקרה הזה היה ראוי לכתוב, נגיד, תודה על זה שהצטרפת למטרה שלנו להפיץ השראה.
נכון, בדיוק, תודה שבאת.
תודה שבאת, תודה על הכוונה.
אבל לא חוויה עשירה ומעניינת. מאיפה אתם יודעים שהבאתי חוויה, שאני אתן חוויה? עכשיו, רק כדי להראות לך כמה שאני לא תרחן, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שאם אתה בא לחתונה והקלה נראית על הפנים, האם אתה אומר לה שהיא נראית על הפנים או לא? וזה מעניין, יש ממש, אני יכול להקריא לך, תראי מה הם אומרים על זה. בית הלל היו המקלים, אלה היו שתי אסכולות בתולדות היהדות, שהתווכחו ביניהם תמיד בכל מיני סוגיות הלכה, מוסר וכולי.
כן.
שבית הלל היו תמיד המקלים, ובית שמאי היו
המחמירים. כן.
והייתה להם סוגיה מאוד מעניינת, כיצד מרקדין לפני הקלה. כלומר, שאתה בא לחתונה, איך אתה רוקד לפני הקלה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, כלומר, אם היא נראית על הפנים, אומרים לה, קלה נאה וחסודה, כלומר, אם הקלה נראית על הפנים, נגיד לה נאה וחסודה, אז בית הלל אומרים, כן. אל תאחיר את שמחת החתונה, אל תהיה פארטי פופר, ככה אומרים, תגיד לה שהיא יפה אפילו שהיא מכוערת, ובית שמאי אומרים, למה שאני אגיד לה שהיא יפה? הרי אומרים לנו, ומדבר שקר תרחק. וזה סוגיה באמת, השאלה היא, עכשיו, עוד לא נולד האדם שיבוא לחתונה ויגיד באמת לקלה, שהאוף מגיל, שהסמלה מכוערת, שהמוזיקה
זה. אבל בוא נעשה את ההבחנה, בין זה שאני באה לקלה ואומרת לה, אין את מהממת, לבין זה שאני לא אומרת לה שום דבר על איך שהיא נראית. זה לא שקר.
בסדר.
אם אני לא אומרת לה.
ואם היא תשאל אותך איך הסמלה?
אם הקלה... אם היא שואלת אותי.
אם היא שואלת, בדיוק.
הגענו למקרה המעניין. אם היא שואלת, אז אני טוענת שעדיף לי לומר את האמת. עדיף לי לומר אותו בצורה נחמדה. למה? קודם כל...
בוא נשחק, יהודית.
בוא נשחק.
באת אליי לחתונה.
כן.
את יודעת שאני קניתי את שמלת הקלה שלי בהון תואפות.
הון תואפות.
אלה מעותיי האחרונות.
15,000 שקל.
בדיוק.
כן.
את יודעת גם כחברתי הטובה שאין לי את הכסף. אני יוצאתי כסף אפילו שאין לי, בגלל שהשמלה הזאת הייתה חשובה. את יודעת שאני במשך שנה עברתי את כל החנויות בתל אביב ובירושלים כדי למצוא את השמלה הזאת. ועכשיו אני שואל, ואת רואה אותה פעם ראשונה, יהודית, איך השמלה?
מה אני אומרת? אוקיי. כן. אז אני, בהנחה שאני חושבת שהשמלה מכוערת.
נכון.
אז אני אומרת שהיא לא הטעם שלי. אוקיי.
עכשיו תדמייני את הסיטואציה. אתם בקבלת הפנים, היא עומדת והיא מקבלת אותך, את יודעת שם בכניסה לאולמי סביון, כל ההורים שלה על ידה, החתן שלה על ידה, כל אחד, ואת מחבקת ונשקת אותה, ואומרת, איך עושים לה? וכולם שומעים את מה שאת אומרת, המוזיקה זה, והיא רגע לפני הרגע הכי מושר בחיים שלה, ואת תגידי לה שהשמלה שלך לא לטעמך.
אני עדיין אהיה נחמדה אליה. כלומר, ברור. אני אגיד לא, לה, יכול להיות שאני אגיד משהו על זה שזה מאוד מתאים לסגנון שלה, אוקיי? שאני יודעת שזה מה שהיא הייתה רוצה, שאני יודעת שהיא השקיעה בזה, שזה מחמיא לה, אם זה מחמיא לה.
שהיא בשיא ההיי.
יכול להיות שאני גם לא אגיד את זה באותו רגע. יכול להיות שבאותו רגע אני או אעביר נושא, או אגיד משהו שהוא איזה כיף שמצאת שמלה שאת אוהבת.
אז בוא נסכם שאת לא תגידי לה את האמת.
לא, אבל אני כן אגיד לה את האמת. יכול להיות שאת אומר, זה לא הטיימינג המתאים, ואני אשקול את זה, האם זה הטיימינג המתאים.
ואני קשה לי
להאמין. אבל אני כן אגיד לה שהשמלה, אם היא שואלת אותי מה דעתך, מה הטעם האישי שלי, והשמלה הזו היא לא הטעם האישי שלי, באופן מובהק, אני אגיד לה את זה. עכשיו, למה אני אגיד לה את זה?
קודם כל, לפני שתסבירי למה, אני רוצה להאמין לך שתעשי את זה, אני לא פגשתי, אני הייתי רוצה לראות את זה במבחן התוצאה, הייתי מת להיות בסיטואציה כזאת, הייתי מצלם אותה כסוג של case study, כי אני לא חושב שבתולדות התרבות האנושית, היו הרבה סיטואציות שבהן מישהו נכנס ככה לקלה, ואמר לה, השמלה יפה, אבל אני לא הייתי קונה כזאת, או משהו כזה. אני לא, קשה לדמיין את זה.
אתה יודע, יש הרבה סיטואציות כאלה בחיים. נגיד, מישהו שואל אותך, תגיד, השמנתי? סבבה. איך השמלה הזו יושבת עליי? זה קלאסי, נכון? בין כל בני זוג, זה קורה אחת ליום.
יש הבדל בין השמלת קלה לבין אם אני שאל אותך על זה. אבל בואי תגידי לי למה היית אומרת לה את האמת. מעניין אותי.
אז קודם כל, אם היא חברה שלי, כן? אנחנו מדברים על מצב שאנחנו חברות, ואכפת לי ממנה באמת, אני חושבת שזה יותר יפגע במערכת יחסים, אם אני אשקר לה, מאשר אם אני לא אשקר לה. כי אם אני אשקר לה, א', היא מכירה אותי, היא יודעת מה הטעם שלי, ויש סיכוי טוב שהיא תדע בעצמה, שאני לא הייתי קונה את השמלה הזאת לעצמי. אוקיי?
היא רוצה שתשקרי לה, אבל תדעי לך.
מה זה? עוד רגע נדבר על מקרים שאנשים, אם אנשים רוצים שישקרו להם. אז היא מכירה אותי, ויכול להיות שהיא תדע שאני משקרת לה. בטח, יכול להיות שהיא תראה על הבעות הפנים שלי שאני משקרת לה. כלומר, גם אם אני אגיד לה, וואו, תקשיבי, השמלה הזו מהממת, היא מכירה אותי, כי אנחנו חברות, וסביר שהיא תדע שאני משקרת לה. ואז היא תכעס עליי עוד יותר, כן? כי היא השקיעה בשמלה, ועשתה את כל המאמץ הזה, ושאלה אותי מה אני חושבת, ואני לא יכולה להגיד לה את האמת. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרת, יש פה עלות של שקר שצריך לשמר, נכון? השמלה הזו, זה לא הפעם היחידה שאנחנו נדבר עליה. השמלה אנחנו נראה את התמונות, אנחנו נדבר על החיה בחתונה, אנחנו עוד נחפור על זה במשך תקופה די ארוכה, ואני אצטרך להמשיך לחסות את השקר הזה במשך עוד הרבה זמן, לא רק בערב הזה, ובסופו של דבר זה יפגע במערכת יחסים שלנו. בפעם הבאה שהיא תשאל אותי מה אני חושבת על משהו, היא לא תיקח אותי ברצינות, ואני גם לא אקח אותה ברצינות אם אני יודעת שהיא...
תשמעי, אם הייתי מגיע עכשיו לעולם, היית משכנעת אותי.
אוקיי.
היית משכנעת אותי שזו באמת הדרך הנכונה. הניסיון, אגב, וכל המחקרים מראים, כל תצפיות ההתנהגות, שזה לא עובד ככה. רוב האנשים לא יגידו. תיכנסי לפייסבוק, שזה הפייקבוק. תראי, יושבים, הרי בפייסבוק, את רואה שכל זוג, כל בן אדם, ורוב האנשים מה לעשות, הם לא יפים כמוך בעולם. רוב האנשים...
האם שיקרת עכשיו? איך אני יודע?
כן. לא, רוב האנשים באמת מה לעשות, לא יפים, אבל בפייסבוק הם תמיד מהממים, מדהימים ומקסימים. כי אנחנו, וזה בסדר, אני לא בא בטענה נגד זה, כי אנחנו רוצים, לי פשוט, את יודעת מה הכי קשה לי בהרצאות, שאני גומר הרצאות או שאני גומר משהו, שבאים אנשים ואומרים לי, היה מדהים, היה זה, 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 ואני רוצה להאמין לזה, כי חשוב לי שזה, אבל אני יודע, by definition, שכל מי שניגש אליי, אחרי ההרצאה יגיד לי שהיה טוב, כי גם אם היה רע, הוא לא היה ניגש אליי, אם הוא היה חושב שרע, וגם כל מי שניגש, אין מצב שמישהו, פעם אחת קרה לי בחיים, שניגשה אליי בחורה צעירה, ואמרה לי, אתה היית על הפנים. זה, ואני מדבר איתך על אלפי הרצאות. ואני לא אשכח אותה בחיים. היא הייתה בחורה מדהימה, שהסתכלתי לה בעיניים, ואמרתי לה, אין לי מה להגיד על זה, אבל תבטיחי לי שתישארי כמו שאת, הייתה בחורה צעירה, כי אני לא מכיר, אני בחיים שלא נתקלתי. היא באה ואמרה לי, טוב, זה לא משנה הדוגמה, אבל אני אומר שאני נורא מעניין אותי, אבל מכיוון שאני יודע שבמשחק, בכללי המשחק הקבועים, אין מצב שמישהו יבוא ויגיד לי שמשהו לא היה בסדר, ואני יודע שתמיד יגידו לי שזה... אז הדבר היחידי שמעניין אותי זה תמיד, מה אנשים אומרים עליי מאחורי הגב.
אבל תראה מה אמרת. אמרת, אמרה לי שזה על הפנים, ואני כל כך שמח שהיא עשתה את זה.
נכון, אבל...
והיית רוצה שגם תגיד לך למה זה היה על הפנים, נכון?
נכון, אבל רוב האנשים... מייקל אייגן, אחד הפסיכולוגים, הפסיכואנליטיקאים שאני הכי אוהב, תמיד אומר שאין דבר שאנשים יותר רוצים שיגידו להם את האמת ויותר מפחדים מזה. ובגלל זה תשימי לב, את יודעת, המלך ליר של שייקספיר, המחזה, למי שלא מכיר, אחד ממחזות המוסר הכי מדהימים שיש, זה מלך שיש לו 3 בנות. ולפני שהוא מגיע לזקנה, והוא שואל אותן, מי הכי אוהבת? תגיד שכל אחד תספר לי כמה היא אוהבת אותי, ואז אני אחלק את הירושה. ושתי הבנות הגדולות באות ואומר, אבא, אני מתה לחנף אותך, כן, היא אומרת לאבא שלו שהיא לא אוהבת אותה. ואז הבת הקטנה, ואני אדאג לך תמיד, ואז הבת הקטנה אומרת לו, את האמת, אני לא יודעת מה יהיה. אני לא יודעת אם אני אדאג לך תמיד, אני לא יודעת מה יהיה מחר, כי אף אחד לא יודע מה יקרה עוד דקה.
ולמי הוא נותן את הירושה?
הוא נותן את הירושה לשתי שאמרו לו שהתחנפו אליו, וכמובן שמי שדואגת לו בסוף זה קורדליה הבת הקטנה, שלא הבטיחה כלום, והיא זאת שבאמת אוהבת אותו.
והיא לא מקבלת ירושה.
לא, הוא זורק אותה, הוא מנדה אותה. ומה שיפה פה, אגב, זה בכלל לקח לחיים, מי שמבטיח הכי פחות, הוא בדרך כלל מקיים הכי הרבה. ובגלל שאנחנו נורא רוצים, תמיד אנחנו חיים במין תחושה אקראית וערעית, אבל אנחנו רוצים להבטיח את זה. אז אנחנו, אבל מכיוון שאף אחד לא יודע מה יהיה, אז אנחנו מבטיחים אחד לשני המון הבטחות. אני מניח שגם את מבטיחה לבן זוגך שתאהבי אותו לנצח, והוא אומר לך את זה, כי נורא חשוב לכם, אבל אנחנו יודעים, יודעים שאף אחד לא יודע מה יקרה עוד שנייה, אבל אנחנו משקרים ומבטיחים, כי זה, אנחנו זקוקים לזה נפשית.
אתה יודע מה שאתה בעצם אומר, אתה אומר, זה בטבע שלנו, קודם כל. ואפשר
להימנע מזה.
אי אפשר למנע מזה, זה אנחנו עוד לא מסכימים.
זה צורך קיומי, זה צורך הישרדותי, קיומי, אבולוציוני, חברתי.
יפה, יפה.
את יודעת, אחד הדברים שאני הכי תמיד מדהים אותי, זה שאנשים, מצד אחד כולם משקרים, מצד שני, אם אתה שואל אותם, תגידו, אתם אנשים ישרים, אתם בסדר? כולם אומרים שכן.
נכון.
עכשיו, איך אתה מסדיר את הפרדוקס הזה? אתה מסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, כמו שאת מסבנת את עצמך בראש, סליחה שאני אומר לך. אתה אומר לעצמך, השקרים שאני עושה זה לא באמת שקרים. זה לא חשוב. מה למשל? זה כמו שאנשים יכולים לקחת מהמשרד את הביתה, שעולה כן. 50 שקל, והם לא מרגישים בעיה עם זה, אבל הם לא יגנבו 100 שקל מהקופה בסופר.
נכון.
עכשיו, למה? כי אנחנו רואים זה קטן. העניין הוא, כל המחקרים אגב מראים של האנשים, איך הם מצדיקים לעצמם את השקרים? כי הם אומרים לעצמם, אם אני נוסע רק 5 קילומטר מעל המהירות המותרת, זה לא נורא. או אנשים, יש מחקרים על זה המון שמראים שכולם, למשל, דן אריאלי,
כן,
הוא עושה על זה.
כן, דן אריאלי, מלך בזה.
כן, הוא שם מכונת משקעות, למשל באיזשהו מקום, והמכונה, אתה צריך להכניס 50 סנט ואתה מקבל משקה, אבל במכונה הזאת הוא מסדר את זה כך, שאתה מכניס 50 סנט, יוצא לך גם ה-50 סנט וגם הסוכריות או המשקה. הוא גילה דבר נורא מעניין, ויש מספר טלפון שאתה מתקשר, אם יש בעיה במכונה, להגיד. כן. אף אחד לא מתקשר להגיד שהמכונה מקולקלת, אבל מה שעוד יותר מעניין זה שכולם גונבים רק 4 דברים.
עד 4, כן.
עד 4 דברים. היית יכול לגנוב 30. למה עד 4? כי אתה אומר עד 4 זה בסדר, וגם אתה מצדיק את זה. אתה אומר, פעם הכנסתי כסף למכונה אחרת, וזה לא יצא, אז עכשיו אני דופק את זאת.
נכון.
כאילו שהמכונות האלה קרובות משפחה.
נכון, אבל אם אני אשאל אותך, תגיד, גנבת פעם עם מכונה ששמת 5 שקלים, והחמישה שקלים יצאו וגם הכולה.
אני יודע שאני אספר לך שאני יודע את זה, למה? כי בקודים שלנו זה בסדר, זה כמו שאני אספר לך שלא לקחתי חשבונית מהאינסטלטור, כי הוא הוריד לי את המע"מ. אריאלי מראה דברים מרתקים, קודם כל, שהנזקים שהשקרים הקטנים האלה עושים לכלכלה וחברה הרבה יותר גדולים מגנבים גדולים.
נכון, כי הרבה אנשים מרמים קצת.
בדיוק, הרבה אנשים שמרמים קצת, ומצדיקים את זה לעצמם, בזה שזה בסדר, שזה לא זה. עכשיו, למה אנשים מרגישים טוב עם עצמם למרות שהם משקרים? כי אנשים תמיד מרגישים שהם צודקים. אם הם לא היו מרגישים שהם צודקים, הם לא היו מחזיקים בדעה הקיימת. עכשיו, אם בנורמה, עכשיו, אנחנו גם חיה נורא עדרית, זה נורא מעליב. את יודעת, שמסתכלים על בני אדם מקרוב, זה אחד הדברים הכי מעליב. אנחנו קוראים לעצמנו נזר הבריאה, הומו ספיאנס. אנחנו חיה באמת נורא עלובה, נורא עדרית. ועכשיו, איך רואים את זה? שיש שקרים, בכל חברה יש את השקרים המוסכמים שלה. למשל, בחברה שלנו מותר לרמות, לדפוק את מס הכנסה. אז כולם מרמים את מס הכנסה ומרגישים עם זה בסדר. למשל, אם אנחנו מוצאים גם 200 שקל ברחוב, אנחנו ניקח אותם ולא ניתן אותם לאף אחד, נקנה עם זה ולא נרגיש עם זה בעיה. שאתה היפני למשל, אם הוא מוצא 200 שקל ברחוב, הוא הולך ונותן אותם למשטרה, למרות שאין למי להחזיר אותם. את יודעת למה?
כי זה לא שלו. שלו,
כי זה לא שלו, ומה פתאום שהוא יקנה עם כסף שלו שלו. לנו זה נראה מובן מאליו. ובגלל זה אנחנו עושים לעצמנו כל מיני תיקונים בראש, זה כמו שאני אומר, אנחנו אומרים, יש שקרים שמותר, כלומר, לא נספר לאדם חולה שהוא חולה, כדי שלא יכאב לו, לא נספר לבן
לא,
אדם.
אז זהו, לא נספר לו? זאת השאלה.
זהו, זה שאלה. יש את השיקולים, אנחנו קוראים לזה שקרים לבנים. עכשיו, זה באמת אחד ה... תשאלת, עוד פעם, כשאתה מסתכל על בני אדם, אתה רואה את כל הסטארט-אפים שאנחנו ממציאים, כדי לסדר לנו עצמנו את העולם, כמו ש... כדי ש... יהיה לנו נוח לחיות בו, זה מדהים. דרך אגב, אפרופו שקרים, את יודעת שהבן אדם שאנחנו משקרים לו הכי הרבה זה עצמנו. כלומר, אנשים משקרים לעצמה, משקרים אפילו במבחנים אנונימיים, כי לא נעים להם מהסופר אגו שלהם. אנשים למשל, שעולים, שים שאלונים אנונימיים, כמה ספרים אתה קורא בחודש, או כמה פעמים אתה מקיים יחסי מין בחודש, או כמה פעמים שעות אתה נותן לילד שלך לראות טלוויזיה. אנשים, אפילו שהם יודעים שהם לא חותמים עם השם שלהם, הם רוצים להרגיש יותר טוב עם עצמם, אז הם מזדיינים יותר, סליחה, הם פחות רואים, הילדים שלהם פחות רואים טלוויזיה, והם קוראים יותר ספרים ממה שזה באמת, כדי להרגיש טוב עם עצמם. איך אמר ג'ורג' קוסטנסה מסי, זה לא שקר אם אתה מאמין בזה. והונאה עצמית זה האפליקציה הכי מדהימה שאלוהים נתן לנו כדי לשרוד את העולם הזה. אנחנו משקרים לעצמנו שזה שקר לבן ושזה בסדר. עכשיו, למה שקר לבן זה מילה הכי מצחיקה שיש?
כי זה פשוט מקרה נמוך יותר של אותה תופעה בדיוק.
בדיוק, כי גם ערך זה ערך, שקר זה שקר זה שקר. אם אתה אומר שאסור לשקר, אבל במצבים כאלה וכאלה כן מותר, אז עכשיו אמרת כבר קודם כל שזה לא ערך מוחלט, שזה לא תמיד כדאי לומר את האמת, ומעכשיו אנחנו יש שקרים שמותר לעשות. עכשיו השאלה היא מי קובע, ולסרטר, ז'אן פול סרטר, יש סיפור מרתק ממלחמת העולם השנייה, שהוא מספר שברזיסטנס תפסו איזה משתף פעולה עם הנאצים, וידעו שהוא יודע לעזור, שאם יחקרו אותו, הוא יעזור להם למצוא עוד משתפי פעולה, וכך להציל את החברים שלהם. העניין הוא שהוא לא רצה לדבר בחקירה, והוא אמר, אני יודע שתהרגו אותי, אז למה שאני אדבר? אז הם אמרו, אוקיי, אתם יודעים מה? אם תספר לנו, לא נהרוג אותך. למרות שהם ידעו שהם כן יהרגו אותו. נשקר לו. ואז סרטר אמר להם, אתם לא יכולים לשקר לו. עכשיו, רוב בני אדם יגידו, מה לא לשקר לו? הוא משתף פעולה, הוא נאצי, בטח שנשקר לו, ואחרי זה נהרוג אותו, נציל את החברים שלנו. כל אחד יגיד שזה שקר לבן, הרי כל אחד מהמאזינים שלנו, עכשיו אם נשאל אותו, האם מותר לשקר למחבל חמאס כדי להציל חיילי צהל, הוא יגיד, בטח שמותר לשקר למחבל. העיקר בשביל להציל זה, זה להציל חיי אדם, זה פיקוח נפש. אבל סרטר אמר דבר מאוד פשוט. אם אתם מחליטים שמותר לשקר לו, זה אומר שיש מצבים שמותר לשקר, זה אומר שבעצם מותר לשקר במצבים מסוימים. ועכשיו זו השאלה רק, מי מחליט מתי, איפה ולמה? ואם אין גבול, אם זה לא מוחלט, אז כבר בעצם אין ערך. בגלל זה ביהדות, את יודעת, אחת המצוות הכי קשות זה מצוות הגזל. מה זה מצוות גזל? שאנחנו אומרים שאסור לקחת אפילו קליפס מהמשרד, אם את עובדת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ואבא מתקשר אליי, הבן שלך, ואומר, אני צריך קליפסים לעבודה מחר, והחנויות סגורות, אז תקחי שני קליפסים מהמשרד ותביאי לו. את גנבת, את בדיוק גנבת כמו שודד בנק שגנב מיליון דולר. אין הבדל. דין, מבחינת הערך זה אותו דבר, וככה מבחינת השקר. ברגע שאת משקרת אפילו שקר לבן, כמו שאת קוראת לו, את שיקרת.
תראה, אני מסכימה איתך שברגע שאנחנו מכניסים פרצה, אז קשה להגיד בדיוק איפה היא עוברת. אבל השאלה היא, האם נגיד היית אומר שאנחנו מסכימים על 99% מהמקרים, אז זה כבר יחסה המון מהפעולות היומיומיות שלנו. נגיד, בוא נסכים שרוב האנשים חושבים שלא לספר למישהו שאתה בוגד בו, זה לא בסדר.
דוגמה מצוינת.
או, בוא נדבר עליה.
אני אתן לך דוגמה.
כן.
אני אתן, באמת דילמה מוסרית שנתקעת לה. אני יודע, למשל, נניח על מישהי שנשואה, מבחינתה באושר רב, הכל מושלם בחייה, ואני יודע שבעלה פעם בשנה עושה משהו. האם אני צריך לספר לה את זה או לא? זה דילמה מוסרית מאוד. האם אני צריך לתת לה להמשיך לחיות בשקר, או שאנחנו באים ואומרים לה, תשמעי, בעלך בוגד בך. אני לא יודע מה אני אעשה, אני מניח שזה תלוי באישה, בבעל, בסיטואציה ובכולי, אבל את יודעת בוודאות שצריך לספר לה?
אני חושבת בוודאות גבוהה שכן.
אני, בוודאות, בוא, בוא אני נשים שמח את... שאת כבר... בוודאות גבוהה.
אני לא אומרת ב-100%, כן, אבל אני אומרת, אם אני עכשיו שם את עצמי בנעליים של אותה האישה, ואתה חבר טוב שלי, ואתה יודע שבעלי בוגד בי, אני מצפה שתגיד לי את זה.
כן?
כן.
ואם אני אגיד לך,
שבאופן תיאורטי... אני מצפה שהוא יגיד לי את זה, כן, אבל...
כן, באופן תיאורטי.
כן.
אגב, הסטטיסטיקות נורא פשוטות פה.
כן.
איזה 70-80% מהאנשים... שנשארים ביחד בוגדים אחרי 7 שנים. Mm-hmm. אין, זה הסטטיסטיקה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, כמה מהם מודים בזה? זה 20%. Mm-hmm. אז כמובן שזה, יוצא, זה כמו שמרק טווין פעם אמר, ששני סוגים של אנשים בעולם, כאלה שמשתינים במקלחת ושקרנים. כי כולם משתינים במקלחת.
משפט טוב.
כן, אז מה שאני רוצה להגיד לגבי הבגידה, שזה שאלה, נגיד באופן תיאורטי אני אגיד לך, שאני יודע שהיא לא תגלה את זה לעולם. שיש מצב, נניח אלוהים מבטיח לי.
כן.
שהיא לא תדע את זה לעולם. בסדר. למה לספר לה בעצם?
למה לספר לי? כי דיברנו על זה ששקר, אתה בעצם מונע ממני לדעת אינפורמציה, שהיא קריטית בשבילי. אני, אם אני עם בן זוג שבוגד בי, וייתכן בבגידה היא מבחינתי, מבחינתי משהו שהוא הקו האדום שלי, אז אני רוצה לדעת את זה.
אז זה... אני יכול להגיד משהו, לא, אני לא אגיד את זה כי זה, הנה, את רואה, אני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד, כי זה נשמע לא טוב.
תגיד, תגיד את זה.
מבחינתי מה שאמרת עכשיו, אז זה כן, אני אגיד, זה ילדותי. כן.
למה זה ילדותי?
זה ילדותי, כי את, יש לך איזה ערכים כאלה, שאת רוצה להכיל אותם על החיים, שלא עומדים במבחן הפרקסיס, ואם תחשבי עליהם, ויכול להיות עוד קצת, ואת תראי שיכול להיות שזה לא נכון. כי יכול להיות... כי אם את אומרת, אני לא רוצה שהיא תחיה בסרט, ואת לא רוצה שהיא תחיה בשקר. אני לא רוצה לחיות בשקר. אבל קודם כל, את חיה כן בשקרים. כבר החלטנו שאת מודעת להם או לא. ואם אני אומר לך שאת לעולם לא תדעי, ואת תהיי מאושרת עד צאת נשמתך, ואת לעולם לא תדעי שהוא עשה את זה, מה האינפורמציה הזאת תיתן לך?
ומי אתה שתקבע בשבילי שזה מה שאני רוצה בחיי?
ומי אני אקבע בשבילך שאת תדעי את זה? את בעצמך לא יודעת מה היית רוצה לדעת.
אני חייבת לשתף שאני אפילו אמרתי לבן זוג שלי בעבר, ואני גם חוזרת על זה מדי פעם כדי שזה יהיה ברור, שאם קרה ויום אחד הוא בוגד בי,
שיגיד לך.
שיגיד לי. שלא יעשה את זה, אבל שאם הוא עושה את זה, אז שיגיד לי.
ושנינו לא יודעים מה תרגישי באותו רגע, ואני אומר, זה היום, הרי אחד הדברים עוד פעם, הפתטיים שלנו כבני אדם, שאנחנו בקושי, קפקא אמר שאני מכיר את החדר שלי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. אחד הפרדוקסים שאני תמיד עם חינוך, שאני רואה ואני מדבר על זה עם אנשים, שהשקר הכי גדול שאנחנו משקרים לילדים שלנו, זה שאסור לשקר. כי הרי אנחנו אומרים להם שאסור לשקר, זה אחד הדברים, אף אחד לא מחנך את הילדים שלו שמותר לשקר. למרות שמהרגע הראשון, אגב, תינוקות משקרים כמעט מגיל אפס, הם מזייפים בכי, את תראי את זה עוד מעט, כי הם יודעים איזה מבוגר, ילדים בגיל 5 כבר, ועד גיל 9, הם שקרנים פתולוגיים.
נכון.
הם יודעים להגיד, ואגב, למה שהם לא ישקרו? כי זו אפליקציה, הם אכלו עוגה, ואסור היה לאכול עוגה, שאלו אותם, אכלת את העוגה, הם אומרים, לא אכלתי את העוגה, וזה מסתדר.
אבל זה לא מסתדר, זה בדיוק העניין.
זה כן מסתדר, כי ברגע שאמרת שלא אכלת את העוגה, ואם אף אחד לא ראה אותך שאכלת אותה, לא יעשו לך כלום.
אוקיי, ויש פחות עוגה במקרר עכשיו.
בסדר, אז נניח, אבל לא יודעים מי אכל אותה. את שואלים, מי אכל את העוגה? את אומר, לא, אני אכלתי, ונגמר.
כן.
אי אפשר לתפוס אותך.
תראה, אני לא טוענת שזה לא קיים, ואני גם לא טוענת שזה קל. אני לא באה ואומרת לך, זה החיים שכדאי לחיות, סופר איזי, להגיד לכולם את האמת, זה קשה, וזה קשה מאוד, כי כל הדברים שאתה אומר הם סופר נכונים. זה קשה, זה טבוע בנו, זה קל לפעמים לבחור את זה בטווח הקצר, אבל כשאני שמה את ערך המערכות יחסים במרכז, ואני מניחה שזה מה שמעניין אנשים גם כשהם בוחרים לשקר, נכון?
נכון.
הם בוחרים לשקר כי הם רוצים את המערכת יחסים, הם רוצים שהמערכת יחסים תהיה טובה. אז הם עושים לעצמם יותר נזק מתועלת. זה מה שאני באה ואומרת. אז אני אומרת שאנחנו צריכים להחזיק את עצמנו לסטנדרט יותר גבוה. כן. להגיד שזה קל? לא, זה לא קל.
לסטנדרט יותר גבוה, אבל לדעת, את יודעת, המשפט הכי חשוב שלמדתי בחיים שלי זה מקלינט איסטווד. השחקן קולנוע, המערבוניסט הזה.
כן.
הוא היה אומר תמיד, Men's got to know his limitations. אדם צריך לדעת את המגבלות שלו. עכשיו, אם אנחנו נחיה באיזה סרט שהכל פתוח בינינו יהודית, אני ואת, תמיד אני אספר לך כל מה שאני מרגיש, אני תמיד אגיד לך כל מה שאני חושב עליי, תמיד אני אספר לך זה, ואת תגידי לי, אם אנחנו נחיה בסרט שזה אפשרי, אז אנחנו נתאכזב, כי מהר מאוד אנחנו נגלה, היי, פתאום אני מסתירה ממנו, או פתאום נגלה שגם הוא הסתיר משהו. אז פשוט אנחנו צריכים להוריד את רמת הציפיות, לשאוף כמובן, כמובן שעדיף, יהיה הרבה יותר נעים אם נחיה אחד עם השני, שיהיה פחות סודות. אבל אם אנחנו נחיה באשליה, שזה, יש לנו איזה מין ערוץ פתוח כזה, וזה, my mind is yours, ושלך, ווייס ורסה, אז מהר מאוד אנחנו נגלה שזה לא היה כך, ואז נתאכזב. ואחת הבעיות, אתמול אמר לי הבן שלי, הבעיה הכי קשה של אנשים עם החיים, זה שמצפים מהם לדברים שאין בהם. זה הבעיה הכי גדולה שלנו. אנחנו מצפים שיהיה לנו אמת גדולה, קשרים מזה, אנחנו מצפים שהחיים שלנו יהיו מושלמים, שיהיה לנו ספקטקל זה וזה, והפער באושר, את מתעסקת עם אושר, האריתמטיקה של החיים זה הפער בין הציפיות למימוש שלהם. ואם את מצפה שבאמת היחסים שלך, שזה נאיבי, אני פשוט חושב שזה נאיבי, שהיחסים שלך יהיו נקיים לגמרי, אז את מהר מאוד תתאכזבי, ואז יתפוצץ. אבל אם תביני שזה מוגבל, אז תשאפי לכמה שיותר, אבל תביני שתמיד יישאר משהו
בסדר, על רצפת חדר העריכה. בסדר, אף אחד לא חי בעולם סטרילי, נכון? כלומר, אני גם, אני שואפת לזה שהחיים שלי יהיו נטולי אלימות, ויכול להיות שהיו מקרים שהתעצבנתי על מישהו ונתתי לו כפה.
נכון,
אוקיי? אבל, דוגמה מצוינת. אבל okay. זה לא אומר שאני מקבלת את זה, כשזה קורה. זה לא אומר שאני אומרת, זה בסדר שאנחנו נהיה במערכת יחסים, ומדי פעם אתה תיתן לי כפה. אם זה קורה, זה צריך לדבר על זה, וצריך לבדוק שזה לא יקרה שוב, כי אני מחזיקה את זה לסטנדרט גבוה. אני לא אומרת שזה לא יכול לקרות בחיים.
שכמה שנדבר על זה, זה לא, אוקיי, אפשר כל הזמן לשאוף. העצה הכי, עוד פעם, סליחה, זה פתטי, תמיד יועצי ניסים וזוגיות נותנים, תדברו על זה, נכון? תוציאו הכל לחוצה, וכמה שזה יהיה, אגב, מחקרים מראים גם כן, את יודעת שבדייט ראשון, שמתצפתים דייטים, את יודעת, בשלוש דקות הראשונות, אנשים משקרים בחמש פעמים. רק בשלוש דקות הראשונות. כי אם אתה נכנס למסעדה בדיוק ואתה רואה אותה, אתה לא תתחיל להגיד לה באמת אני אלרגי לכיסאות עץ, או אתה צריך לייצר סיטואציה, לא תתחיל להגיד מה לא בסדר. ומחקרים מראים שעם כל הרצון הטוב שלנו שהכל יהיה בחוץ ולדבר על זה, זה לא בדרך כלל בהכרח מתכון לחיים טובים. כי אם אנחנו נראה, כשהרבה פעמים שאנחנו מדברים על זה, בין אם זה עם בני זוג או מתווכחים, מישהו על דעות פוליטיות, זה לא נגמר בזה שיש הסכמה ומישהו אחד אומר, טעיתי, בדרך כלל התהום רק יותר גדולה. כלומר, לדבר על זה ב-90% מהמקרים לא עוזר להגיע להסכמה, אלא כל אחד מתבצר בדעת שלו. כלומר, לא בטוח שלדבר על זה, זה תמיד טוב.
אבל זה לא משנה את הדיון העקרוני של האם לשקר יטיב עם מערכת יחסים או יחמיר את מערכת היחסים. זו הנקודה שממנה אני יוצאת.
אני לא בטוח שבסיטואציות מסוימות, אם אנחנו מדברים ספציפית על מערכת יחסים, להגיד את האמת זה הדבר הכי טוב. לפי דעתי, אנשים יכולים לחיות אם השקר לא מתגלה, אנשים יכולים לחיות עם שקרים וחיים עם שקרים, כל החיים שלהם, ואם המטרה שלנו בעולם הזה, זה, יש לנו איזה 80-100 שנה, זה להעביר את זה עם כמה שיותר רגעים שיהיה לנו טוב, וכמה שפחות רגעים שיהיה לנו רע, אז יכול להיות, אני לא יודע למה אמירת אמת היא ערך עליון.
אני חושבת שאולי אפשר למצוא את התשובה לזה בהסתכלות על טווח קצר וטווח ארוך. נגיד שאתה אתה רוצה לצחקן, אוקיי, ואתה שואל אותי איך כישורי המשחק שלך. בטווח הקצר למערכת יחסים שלנו, אתה תרגיש יותר טוב אם אני אגיד לך, מדהים. אוקיי? אפילו אם היית זוועת עולם. עכשיו, יכול להיות שאני חושבת...
במקרה הזה השקר לא השתלם, את צודקת, אני כבר מבין. את אומרת לי, אתה תגלה בסופו, יגלו שאתה שחקן רע, וסתם לא... אבל אני אומר...
ואני אבזבז לך שנים מהחיים בזה שאני עודד אותך. תמשיך, יש בך את זה.
בדוגמה הזאת, כן. פה באמת השקר הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא פרקטי, כי הוא באמת ברור שיום אחד, אבל אני אומר, בכל מה שקשור לרגשות ולמערכות יחסים, אני לא יודע אם אמירת אמת היא תורמת, כי היא, אם במיוחד במצבים שבהם אין מה לעשות עם האמת. אגב, בעולם בלי שקרים, אפופו רואים את הסרט הזה, זה העולם נורא משעמם, כי בעולם בלי שקרים, אין בו אומנות ואין בו ספרות, כי, ואין בו תיאטרון ואין בו קולנוע. يعني ما ده سخان هو شكران واتيت كل السفرين شت قرات هم شكر
لا لا لاما ده شكر لو نכון ده لو شكر كي اني كشني بقى ليروت الصغان يودت شت اخشب مציג لي مשהו شو لو نכון
اتوسا ما شنكرا اشيا مرصون של اي ايمونه את אומרת אני יודעת شو سخان אבל אני אזרום עם זה את מרשה לעצמך לחשוב שהוא באמת הדמות הזאת.
הגדרנו בהתחלה ששקר זה מצב שבו אתה נותן לי מידע לא נכון, שמשפיע על איך שאני חושבת ומה שאני מתנהגת. במקרה של הצגה, שנינו מסכימים שעכשיו אתה הולך לשקר לי, ולכן זה לא משפיע על מה שאני חושבת על המציאות.
יש סרט דוקומנטרי נהדר, מיסטר גאגה, לועד נערין, הקוריאוגרף הרקדן, שהוא מספר שם איך הוא התחיל ללמוד לרקוד. הוא סיפר שם סיפור מרתק על סבתא שלו, שהיה לו אח אוטיסט, וסבתא שלו הייתה מחוללת לפני האח הזה, ורוקדת לפניו, וזה היה הדבר היחידי שעורר את האר שלו לחיים. ואז הוא סיפר שכשהסבתא נפטרה, אז הוא רצה להמשיך לשמח את אחיו, והוא למד לרקוד רק כדי לשמח אותו. ואתה שומע את הסיפור הזה כאילו, אתה אומר, וואי, בגלל זה הוא התחיל לרקוד, ואתה כולך מצטמרר ומתרגש, ואז הוא מפסיק ואומר, סתם עבדתי עליכם, אין אח ואין סבתא, הכל היה סתם סיפור. ואני זוכר שכעסתי עליו אז, שאני זוכר שראיתי את זה, כעסתי שהוא סיפר את האמת. כי אמרתי, איזה יופי של סיפור.
לא כעסת עליו על זה שהוא הוליך אותך שולל?
לא, לא. כי בעולם, כי עולם שבו רק אומרים את האמת, אם הוא היה אומר לי שעולם שבו אני יודע שאוהד נערין הלך ללמוד לרקוד, כי הוא חשב שהוא יעשה עם זה הרבה כסף, ושהוא יצליח או לא יודע למה, זה עולם שמשעמם מבחינתי. אני אוהד נערין, אהבתי נורא את זה שסבתא שלו וזה וזה וזה, ומה יצא לי מזה שהוא גילה לי שהוא שיקר לי?
אז היית רוצה להמשיך להאמין בזה שזאת האמת?
בטח, כן, מה אכפת לי? מה זה משנה לי? הרי כולנו חיים בסרט כל הזמן. כולנו חיים באולמות ובוחרים לעצמנו ערכים, ובוחרים לעצמנו עקרונות ומוסר וזה. אז אם ממילא אני יודע שאני חי בסרט, אז שיהיה סרט יפה. שיהיה סרט מעניין.
כן, אבל אם היית יום אחד עם אותו עד נערין, הוא היה עושה איזה קמפיין, גיוס כספים, ובעקבות הסיפור המרגש שלו על האח האוטיסט שלו,
סבבה.
והיית תורם לו מיליון דולר, ואז היית מגלה שזה היה שקר.
אז הייתי מתאכזב.
היית אומר, תביא את המיליון דולר שלי, מה זה הדבר הזה?
אם הייתי תורם לו בגלל השקר...
אבל זה בדיוק העניין עם שקרים, הם משנים את ההתנהגות שלך אחר כך.
הייתי מרגיש אולי קצת מרומה.
היית מרגיש דביל.
בסדר, אז בסדר, אז אני, בגלל זה אני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם אני רוצה שיספרו לי? אז אם לא הייתי יודע את זה, אז גם הייתי שומע סיפור נהדר, גם הייתי מרגיש טוב שתרמתי מיליון דולר, והייתי הולך למשכבי, למנוחת עולמים, עוד 20-50 שנה, ומבסוט. אז מה רע בזה? מה רע בזה? כלומר, אני, עוד פעם, זה כאילו, את מציבה את הערך הזה של אמירת אמת, שזה כאילו, יש לזה איזשהו דרגה, יש לזה איזשהו כוח, זה ערך עליון, וזה ברור שעדיף אמת מאשר שקר. ואני שואל, מי קבע את ההיררכיה הזאת?
אתה מסכים איתי שרוב השקרים טבעם להתגלות?
לא יודע. לא יודע. אני לא ספרתי. יש את השקר צף על פני המים, אומרים, וזה, אני מניח תראה, אני מכיר הרבה שקרים שלא התגלו. אני מכיר הרבה מאוד שקרים.
אוקיי, אבל כמה שקרים כן התגלו.
כן, נכון. אני מכיר הרבה שקרים שהחזיקו מעמד המון זמן, ואני לא יודע אם התגלו אי פעם. ואני יודע שקרים שאני שיקרתי. מה זה שיקרתי? זה נשמע כאילו אני זה, כאילו עכשיו איזה, את איזה צדקת ואני איזה שקרן.
חלילה.
אבל אני חושב שיש דברים שאני הסתרתי במסתיר, ואני מניח שיש סיכוי שיכול להיות שהם יתגלו, יכול להיות שלא. ואני מניח שיש הרבה דברים שאמרו לי, שיכול להיות שאני לא יודע לעולם. וזה בסדר.
ובכל זאת יש שמות מוסר שרובנו מסכימים עליהם, נכון? כלומר, מוסר זה לא דבר שהוא לחלוטין חסר כל אחיזה.
נכון, אבל...
יש עקרונות אוניברסליים.
העקרונות האוניברסליים האלה זה מי המציא... אין, קודם כל אין. אין, בפירוש אין, כי את תראי שהעקרונות האלה משתנים מזמן לזמן וממקום למקום, ואם את אומרת עקרונות אוניברסליים, אז אני תמיד שואל, איפה הם כתובים? מי כתב אותם? ומי החליט שמי שכתב אותם הוא זה שצודק?
כן.
מי החליט למשל שזה טוב להיות טוב ושזה רע להיות רע? זה עיקרון אוניברסלי, נכון? מי החליט? ואם הוא החליט כך, אז אני שואל, למה אתה תחליט? אני מחליט שזה טוב להיות רע.
נכון, אבל אתה מסתכל על, על, על קונסיסטנטיות לאורך שנים, על קונסיסטנטיות לאורך חברות, אתה מסכים שרוב המוחלט של החברות שמות את ערך הרצח כדבר אסור.
נכון, ואני שואל תמיד, זה דוגמה, הרמת לי להנחתה לדוגמה מצוינת, שאני תמיד מתעסק איתה בהצעות.
כן.
שאני שואל אנשים, תגידו לי, יש לכם טיעון מוסרי, מוסרי, לא פרקטי, למה אסור לרצוח? ואני אומר להם, ואני אתן לאנשים לחשוב, ואת יודעת מה, אף אחד עוד לא מצא טיעון מוסרי. אין סיבה לא לרצוח. הסיבה היחידה שאסור לרצוח, זה כי החלטנו שזה חברה יותר בטוחה ותתנהל יותר טוב, אבל מבחינת התוקף המוסרי שלא לרצוח, זה בדיוק כמו התוקף המוסרי שאסור לזרוק סיגריות ברחוב, או אסור לעשות רעש בין 2-4. ערכים האלה, שאנחנו מדברים האלה, המובנים מאליהם האלה, שום דבר לא מובן מאליו.
כן.
זה אנשים החליטו שזה כך, אבל מי...
אני חושבת שאנחנו נסכים שאנחנו לא מסכימים, קודם כל.
ברור, וטוב שכך.
וזו האמת. וחבל שננסה להציג את זה כאילו אנחנו כן מסכימים.
אני יכול להגיד משהו? אנחנו כן מסכימים.
אבל זה גורם לך לאהוב אותי פחות שאני לא מסכימה איתך?
לא.
לא.
זה לא משנה לי.
זה לא משנה לך. כלומר, היית יותר שמח כשהיית יוצאים פה, אם הייתי אומרת לך על כל דבר שאתה אומר, כן, אמן.
זו שאלה נורא יפה לסיום.
כן.
זה לא משנה לי כך או כך. כי לא אכפת לי כל כך בינינו מה, לשכנע אותך. אין לי, אני לא איזה מיסיונר. את יודעת מה, חייב לסיים עם זה. בספר שמות כתוב, מדבר שקר תרחק.
כן.
שאומרים לנו שאסור לשקר. אבל את יודעת מי היה שקרן הראשון בהיסטוריה?
אלוהים.
אלוהים. אלוהים ששיקר לאדם, שאם הוא יאכל מעץ הדעת, הוא ימות, ואלוהים לא מת. עובדה שאנחנו, ואדם לא מת, עובדה שאנחנו כאן. אלוהים משקר אחרי זה גם לאברהם, שהוא אומר לו שיקח את הבן שלו וישחט אותו. ואז, שתי דקות לפני שהוא עושה את זה, אז הוא אומר, לא, סתם צחקתי עליך, שיקרתי, רציתי לראות אם אתה אוהב אותי. כלומר, אלוהים משקר לבן הנבחר שלו כדי לבחון את אהבתו, כמו איזה אמא פולניה. כלומר, את מבינה? עכשיו, תראי אגב, כל גיבורי התנך שקרנים כפייתיים. אברהם משקר לפרעו, יעקב משקר לאבא שלו, יוסף משקר לאחיו, דוד המלך, טוב, למי הוא לא שיקר?
נכון, על זה אנחנו גם מסכימים, כולם משקרים, אני גם לא באה ואומרת, אני צדקנית ואתה שקרן, כן? אני לא חושבת שאתה משקר יותר ממה שאני משקרת, או להפך.
זה עניין של ווליום.
אני חושבת שה... וכן, יש אנשים שמשקרים יותר, כן? אבל יצא לי גם להתקל בכמה כאלה. אבל אני אומרת, הקייס שלי הוא שעדיף לנו לא לשקר. זה הקייס שלי, אוקיי? לא שאנשים לא עושים את זה. שעדיף לנו למען מערכות היחסים שלנו, שזו הסיבה שבשבילה אנחנו משקרים מלכתחילה, עדיף לנו לא לשקר. אני כן חושב, רוצה אבל להמליץ לך לקרוא את הספר של סם הריס.
אני אקרא אותו בשמחה, בהחלט.
כי עליי הוא מאוד השפיע. אני חושבת שזה ממש התחלק אצלי לפני ואחרי הספר בעניין הזה.
הוא ממש משכנע, כלומר,
למה... הוא עושה את הקייס ללמה לא כדאי לשקר, והוא נותן גם דוגמאות כמו הדוגמאות שנתת עכשיו, גם דוגמאות יותר קלות, כלומר הוא לוקח את הקייס מהאג' של דברים שהם מאוד קיצוניים, כמו למשל מישהו הולך למות ואנחנו לא בוחרים לו לומר לו את זה, ועד שקרים, מה שאנחנו קוראים לזה, שקרים לבנים.
קטגורית הוא אומר שתמיד בכל סיטואציה תגיד להגיד את האמת?
זה מה שהוא אומר, כן. ואחרי זה יש גם קטע של שאלות בתשובות שאנשים שלחו לו, ואתה יכול גם לקרוא את הקטע הזה.
זה מרתק. זה יצא בעברית או באנגלית?
אני מכירה את זה באנגלית, אני לא יודעת אם יש את זה בעברית או לא, אבל זה ספר ממש, הוא קצר, הוא באמת, הוא קטני.
זה מאוד מעניין שאת אומרת, מאוד מפתיע אותי שיש ספר כזה, ואני אלך לקרוא אותו כי אני באמת רוצה לראות את הארגומנטציה שלו, את הטיעונים שלו. אני רוצה לראות באמת איך הוא יכול, להגיד שבצורה גורפת כזאת, אמירת אמת תמיד טובה. זה, אני רץ לקרוא את זה.
כן. בכלל, אני ממליצה לכם לעקוב אחרי סם הריס. הוא חוקר מאוד, הוא חוקר מוח. הוא מתעסק הרבה גם בשאלות של מוסר. יש לו גם, אגב, פודקאסט, אם אנחנו כבר בפודקאסטים, אז יש לו פודקאסט שנקרא Waking Up with Sam Harris, ששם הוא מביא כל פעם דברים אחרים. יש לו גם אחלה פרק על סמים ששווה להקשיב לו.
סמים זה טוב.
כן, סמים זה טוב. עוד ספר שאני חושבת שאולי שווה למאזינים להקשיב לו, זה באמת הספר של דן אריאלי שמסכם הרבה מהמחקרים על שקרים ועל כמה שאנחנו משקרים, חלק מהם הזכרנו כאן, אבל זה בכלל, דן אריאלי הוא עושה דברים נפלאים.
ספר קצת מעליב.
קצת מעליב.
הוא מראה לנו איזה...
הוא מראה את האמת בפנים, מה שנקרא.
כן, בדיוק, יפה.
כן. ואגב, יש לו גם תוכנית טלוויזיה שעשו על, לא זוכרים תוכנית טלוויזיה, או סרט שעשו על כל הנושא הזה של השקרים.
כן, יש לו איזה סרט תעודי, שהוא מראה כל מיני ניסויים שעשו עם בני אדם.
נכון, ואגב, יש שם המון סיפורים על אנשים ששיקרו, ומספרים איך השקר הזה דפק להם את החיים, אז אולי היינו צריכים
להתעמק גם בזה יותר. אתה מהמר. אתה כן. לא יודע מה יהיה.
נכון.
אני לא, אתה מאמר, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא.
נכון. טוב, אירי, הייתה לי שיחה מרתקת איתך.
וזו האמת
לאמיתה. נהניתי לא להסכים איתך, באמת נהניתי. אני מקווה שגם אתה.
לגמרי.
אני מקווה באמת שהמאזינים שלנו, קודם כל, יחשבו על השאלה הזו, כי זו שאלה שחשוב לחשוב עליה, ובין אם אתם מסכימים עם אירי או איתי, עצם זה שתחשבו על זה ותגיעו למשהו שבשבילכם הוא יותר נכון או יותר האמת שלכם, אני חושבת שהוא חשוב לתחושה שלכם.
הדבר הכי חשוב זה באמת המודעות.
כן.
לא להיות על טייס אוטומטי, לדעת שאתה בדילמה.
תהיו מודעים לזה שאתם משקרים, ותהיו מודעים למה ההשלכות של זה, ותחליטו מה אתם רוצים לעשות עם הנושא הזה בחיים שלכם.
ותנסו להיות מאושרים.
כן, תנסו, מה שנקרא easy to say. אז שיהיה לכם שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. תודה רבה לך, אירי.
תודה לך.
ביי ביי.
ביי ביי.